שאל השואל ואמר, הואיל ואנחנו ביומיים האחרונים מתבוססים באותה קלטת של בנו של ראש הממשלה, אילו הייתה מדינת ישראל מתנהלת לפי ההלכה, איך היו נוהגים בעניין זה? והתשובה, נכון מאוד, פער עצום גדול מאוד בין דפוסי ההתנהגות לפי ההלכה ובין דפוסי ההתנהגות של הדמוקרטיה בת ימינו. לפי ההלכה, אותו נהג שהקליט את בנו של ראש הממשלה עשה עבירה. בית, אותו נהג או מאבטח היה עליהם מדין כל ישראל ערבים זה לזה ומתוך אהבה להוכיח בדרכי נועם את אותם בני נוער אשר הולכים למקומות מתועבים, מאוסים, אשר הם מרשם לדברים מאוד מאוד מכוערים, הן בשפה הקלוקלת והן בדפוסי ההתנהגות. להוכיח אותם ולומר להם זה לא הדרך בדרכי נועם, ואם זה לא הועיל לידע את ההורים כדי שההורים ייתנו להם את היכולת אולי היותר גדולה כדי שהם לא ילכו בדרך שבה הם הולכים. כמו כן, אם כבר נעשתה העבירה הזו והוקלטו הדברים, לפי ההלכה אסור בשום פנים ואופן להפיצם. לא תרך לחיל בעמך, מה גם שהדברים האלה הם לשון הרע. זאת אומרת, זה לא רכילות סתם, זה רכילות על דברים רעים. ומשום כך, יש עבירה גדולה מאוד בפרסומם. אני מדבר כעת מבחינה הלכתית, עבירה גדולה בפרסומם. במיוחד, בימינו שלנו, שאנחנו נמצאים בעידן התקשורתי, הרי פרסומם גורם להלבנת פנים, הן לנוגעים בדבר הללו שהוקלטו, והן למשפחה הרחבה, ובעידן שלנו שיש גם את הממד הפוליטי, זה גם מוסיף שנאת חינם, התלהמויות הדדיות, וכל זה כתוצאה מהפרסום של אותה קלטת. ולכן, משעה שהוקלטה הקלטת באיסור, אילו הייתה המדינה מתנהלת לפי ההלכה, היו צריכים להביא את הקלטת לשמע בפני בית דין, דיינים, צדיקים, חכמים, להבדיל אלפי הבדלות, כמו שבימינו הולכים לבגץ. ובית הדין שומע את הקלטת ומורה כיצד להתנהל. למשל, מה שקשור לתיקון החינוך, הוא ייתן להורים ולבנים לתקן את החינוך הקלוקל הזה שהם עלו עליו. ואם הוא רואה שזה נגע חברתי כל העניין הזה, כי אם בארזים נפלה שלהבת, אם בבנו של ראש הממשלה ובבנו של טייקון הולכים למקומות כאלה, אז בית הדין היה מיד מורה ובא לכל רשויות החינוך והתרבות להתחיל לפעול בדרך שתסביר לבני הנוער שאין לפנות לאפיקי התנהגות ובידור כאלה קלוקלים. שימו לב, מלבד התועבה ושלפי ההלכה ודאי ודאי זה עניינים של זנות ואסור, תראו, הם סותרים את עצמם מנהובה. האישה בסגנון התנהגות כזה הופכת להיות אפילו פחות מחפץ, אפשר לעשות בה מה שרוצים ולדבר עליה בכל סגנון משפיל ומחפיר. מה שאין כן, בתורת ישראל, הזנות אסורה, ההתייחסות לאישה חס וחלילה כמשהו רק מיני, חס ושלום, פוגע בצלם אלוהים שבאנו כולנו, אלא יש לנהוג צניעות ולנהוג כבוד, ומשום כך, בוודאי שהיה בית הדין אצלנו מורה לרשויות החינוך, בכל הרשויות, לתקן את החינוך הקלוקל במידה וזה רואים שזה תופעה קיימת אצל בני הנוער. והיה, אם בית הדין יחשוב שגם ההתייחסות ל-20 מיליארד דולר בעיני הגז, אם יש בזה ממש ויש בזה מקום לבדיקה שמחס וחלילה, יש כאן שחיתות גדולה מאוד מאוד, אז בית הדין היה מורה לנוגעים בדבר לחקור בצורה דיסקרטית בלי מעורבות של גורמים אחרים את האמת וכל האמת כדי לתקן את הדברים האלה. אבל מאחר והמדינה איננה מתנהגת לפי ההלכה, בואו ראו מה קורה. א', יש כאן צביעות. בעמותינו מרובים, אם בארזים נפלה שלהבת וככה הבני הנוער הללו מתנהלים, נבין שזהו נגע שקיים אצל בני הנוער בשכבות רחבות של הציבור. והייתי מעז לומר שזה לא רק אצל בני הנוער, אלא גם אצל שכבות יותר מבוגרות. זה חלק מהבילוי והבידור, שמצד אחד הם מדברים גבוהה גבוהה על כבוד האישה, ומצד שני עושים את אשר הם עושים. תראו כיצד חוק הביגמיה רוממות כבוד האישה בגרונו, לדאוג לשוויונה. אבל בצד זה יש אישה ידועה בציבור, כלומר יכול האדם מה שאסור לו לעשות כדת משה וישראל לפי החוק, דהיינו לקחת שתי נשים כדת משה וישראל כי זה ביגמי, הוא רשאי לקחת עוד אישה שלא תהיה ידועה לאשתו וידועה לציבור רק לא לאשתו, ולחיות עם אבות הדבר גם האישה, ויש לה אפילו זכויות. הרי הדברים האלה ברורים שיש כאן היתר לחיי זנות, לא לחיים מוסדים וקשרים. אז אין צל של ספק שהמדינה המתנהלת שלא לפי ההלכה, במידה מסוימת יש לה סתירה מובנית, שמאוד מאוד מדברים על כבוד האישה ורוצים לדאוג לשוויונה, ומצד שני, בגלל המתירנות, עדיין האישה היא נשית לפי שיטתם, ולא אישיותית, ונגד זה הם לא פועלים. הם פועלים רק נגד מה שנראה להם כדבר רכילותי, כדבר צהוב שאפשר לפרסם, כדבר פוליטי שאפשר להבעיר, אבל לא במאבק לחיים ערכיים. דבר שני, וזה דבר חשוב מאוד, הם טוענים, הדמוקרטיה המערבית של היום, שהתקשורת היא ערובה נגד שחיתות לשמירת הדמוקרטיה באמת, והם קוראים לעצמם כלבי השמירה של הדמוקרטיה. זה הביטוי שלהם, אני מאוד מאוד לא אוהב את הביטוי הזה, אבל כך הם קוראים לזה. ואני שואל אותם, למה? למה להתנהג ככלבים שנובחים ונושכים ומשסים בשביל לשמור על הדמוקרטיה? הרי בין כך אתם מקדשים את הבגץ. ואם אתם מקדשים את הבגץ, למה לא תלכו בדרך ההלכה שקלטת כזו צריך להעביר אותה לעיונם של הבגץ לפני פרסום, לראות, לפרסם, לא לפרסם, מה לחקור, מה לא לחקור? למה פתאום הבגץ שהוא קודש הקודשים ואליו פונים ועותרים בכל מיני דברים, פתאום יש לנו עוד רשות שופטת שהיא רשות שופטת ומרשיעה ומענישה, וזה התקשורת? כי מה קורה? התקשורת מפרסמת בפרסום, זה בית דין שדה, בני אדם שומעים וכבר מתאבים וכבר מגיבים, ובמיוחד בעידן הזה שיש תקשורת חברתית, וחסלו בני אדם באמצעות התקשורת הזו. הרי זה לא הליך דמוקרטי אמיתי. אינני יודע מה זה נקרא זכות הציבור לדעת. יש בני אדם שמתי אתה שואל אותם, אתה רוצה לדעת חדשות צהובות רחילויות? אומר, לא רוצה. מה אתה מתנף אותי? מה אתה מלחית אותי בדברים שאני לא רוצה? אני בא לשמוע חדשות, לדעת אם נהרג מישהו או לא נהרג מישהו, כדי לדאוג לביטחון, כדי לדאוג ולהתפלל שלמו של אדם יקר, או לנחם משפחה, זה מה שמעניין אותי. אבל לעניין אותם בחילות בזכות הציבור לדעת, מי קבע זאת שזה זכות הציבור לדעת? מי? את מי שאלו? את מי שאלו? אלה הם נורמות שנקבעות על בסיס פופוליסטי, דמגוגי, שמשרתות דברים סיימים, וכאמור, מצד אחד מטפחים את הבגץ, ומצד שני, התקשורת הופכת להיות גם בגץ, גם בדין פלילי, גם משטרה, גם חוקרת, גם מוציאה להורג. זה אסור. ומשום כך, אין לי צל של ספק שאנחנו נעבור גלגולי גלגולים עד שיתפקחו מאליהם ויבינו שיש להם מגמה מאוד מאוד חשובה בשמירת השוויון וכבוד האדם וחירותו ודמוקרטיה. אלה הם ערכים נפלאים, אבל לא בדרך הזו ישמרו. בדרך של תקשורת כזו לא ישמרו על דמוקרטיה אמיתית. ומשום כך, כשיתבדעו יותר ויותר לגישה הלכתית, ואני יודע, הגישה הלכתית שאותה הצגתי, רחוקה כרחוק מזרח ממערב, ממה שהיום יודעים, ואולי אפילו יתחו אותם שתי ידיים על הסף, ויגידו זה תיאוקרטיה וזה, אתה מחזיר אותנו מהבן. תשובות דמגוגיות, פופוליסטיות. אבל אם ילמדו את הדברים האלה באמת, יאמרו, כאן מונח הצדק. כאן מונח האור, כאן יש את הערובה לשמירת כבוד האדם וחירותו ולחיים של שוויון ולחיים אמיתיים. אבל כאמור, כנראה זה ייקח זמן עד שתתגשם הנבואה ומלאה הארץ דעה כמים לים מחסים, אז ורק אז נראה אור. רבי חנינא.